לא, לא, קדימה.
טוב.
פשוט תדבר.
אז בעצם אפשר...
מילה קטנה זה כמו ביצחק, ומילה גדולה זה כמו באברהם וישמעאל?
לא.
ניסית.
למרות שיצחק באמת יותר קצר מאברהם וישמעאל, אבל... אבל לא כזה מובן של מילה, אני התכוונתי. לא למילים במובן של האורך שלהם. אני מדבר על ה...
רעיון שלהם.
זה למשל דקונסטרוקציה, מה שעשיתי עכשיו, אבל לזה אנחנו לא ניגע, כי זה כפירה.
למה דקונסטרוקציה זה כפירה?
טוב, אז מלאכים א' פרק א'. כן, במקרה הכינותי מראש, פרק. יש פה דברים נפלאים.
זה לא נכון, זה ירמיהו וישעיהו הכינו את הפרק הזה.
או רק ירמיהו.
למה? אין פרקים במלאכים שישעיהו כתב?
לא נראה לי.
זה לא חבל.
אז לא נראה לי. אבל פרק א' לעומת זאת נכתב על ידי מישהו מיומן ביותר במשחקי מילים.
ישעיהו.
הוא לא כתב משחקי מילים, הוא פשוט כתב בעברית שאתה לא מכיר. זה משהו אחר.
יש שם המון משחקי מילים.
כן, בסדר.
לא אומרים שישעיהו הוא
בטח שבגלים? אנחנו מתחילים את הספר במילה, והמלך דוד. כן, עכשיו זה מוזר קצת, המלך דוד. כן, אנחנו נתקלנו בהמלך דוד לפני. כתוב המלך, כתוב דוד. המלך דוד זה קצת אולי חריג, אבל אחרי זה מפסיק להיות חריג, מפה ואילך. אבל עכשיו זה חריג. והמלך דוד זה כן, בא בימים, ויחזו בבגדים ולא יחמו. ואמרו לו עבדיו, יבקשו לאדוני המלך, נערה ותולה. ועמדה לפני המלך, ותהי לא סוכנת. ושכבה בחיקיך, וחם לאדוני המלך.
תגיד, יש קשר בין זה לבין אסתר? כאילו,
נערה? אתה רואה שיש הרבה הקבלה, וזה עניינים של הקבלות, אנחנו לא יודעים בזה.
אבל אסתר מנסה את הקבלה לכאן,
יכול להיות, מן הסתם, בגלל השפה השונה, אבל לפעמים, בוא נגיד ככה, יכול להיות ששופטים נעשה כהקבלה לשמואל.
איך זה? לא, זה בעצם אותו...
אולי נכתב לפני, אולי ספר שמואל נכתב לפני שופטים.
לא, זה אני עוד יכול לקבל, כי חזר גם אתה נמצא אותו מרדה.
אבל גם חזר לא הייתי
נמצא. גם זה תקופה אחרת לחלוטין.
עזוב, יהושע יכול לכוון לשופטים או לשמואל או למלאכים. כן, תלוי אם אתה נכתב, אני לא יודע.
יהושע למלאכים?
כן, לא יודע. תלוי אם אתה נכתב. אני מניח שהוא נכתב לפני. לא יודע. במקרה הזה אני לא יודע, אני מניח שנכתב יחסית קרוב למאורעות.
אבל
זה
טוב.
אתה חושב אבל שהתיאורים בחז"ל שכל אחד כתב ספרו הם ממש לא מחייבים?
מה זה אני חושב? הם ממש לא מחייבים. תסתכל בהיסטוריה. אברבנאל אומר ששמואל כתב את ספר יהושע ושירמיהו כתב את ספר שמואל.
למה אברבנאל אומר את שני התיאורים האלה?
בוא נגיד יש לו סיבות טובות מאוד מאוד. למה הוא מחויב דווקא לשני אלה? זה מסיבות אחרות, אבל יש לו סיבות טובות מאוד לומר שזה לא יהושע ושמואל שכתבו את זה.
אבל... לא, אבל איך הוא מגיע לשני נביאים כל כך
רחוקים? הוא פשוט אומר, זה חייב להיות נביא. זה ודאי, נכון?
אוקיי.
אנחנו מכירים אותו מן הסתם, מי שכתב את זה. הוא מקבל את הנחת היסוד של חז"ל שאנחנו מכירים את מי שכתב את זה. זה לא איזה מישהו שישב לו, איזה סופר המלך באיזה חצר, לא יודע כל שהיא. זה מישהו שאנחנו מכירים. אבל שזה טענה הגיונית, כן? אבל לך תדע, אני לא יודע. בכל אופן, במלאכים ספציפית אתה רואה גם שהשפה היא כמו שירמיהו בהרבה דברים. לפחות בחלקים מסוימים. אבל אתה רואה גם שיש יחידות שונות שמדברות בשפות שונות. פתאום פרק כף במלאכים א' מדבר בפרסית.
כאילו,
יש שם מדינות ויש שם פחות ויש שם... מה זה?
יש רק תאים במלאכים ב' שלקוחים מתוך ישעיהו, או לחילופין תאים בישעיהו ששבוע...
כן, זה נשמע יותר סביר, כי כתוב, וב-14 שנה למלך חזקיהו, בסן חריב וכו'. ככה מתחיל הסיפור הסיפורי בישעיהו. מה זה? וב-14 שנה. מתי הזכרנו את ה... לפני זה? לא הזכרנו.
כן? הוא חי אז.
זה לקוח מתוך קטע שבו היה כתוב, וזה היה ככה, וזה היה ככה, וב-14 שנה היה ככה. אבל זה לא קשור אלינו. המלך, המלך, המלך. ראינו כבר שיש חזרה על המלך, אז הוא ממשיך בפסוק ג', והביאו אותה למלך. והנערה יפה עד מאוד, ותהי למלך סוכנת ואת שרתהו, והמלך לא ידעה. המלך לא ידעה. ואדוניה בן חגית מתנסה למור, אני אמלוך. כן, המלך, 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 אבל הוא לא ידעה. ואדוניה הוא אומר, אני אמלוך. עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו, הוא רק כאילו סתם את היום העובדות בצורה מאוד סלקטיבית. אבל למשל, אפילו השם אדוניה, כן, עלול להזכיר לנו את מה שהופיע ככה, אדוני המלך, אדוני המלך, אדוני המלך. עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו, גם כן, אני ככה מתלבט. אבל זה מה שחשוב, להתלבט. כלומר, כשקוראים סיפור...
אדוני המלך, אדוני המלך, בסוף אתה יכול להגיע לאדוני המלך?
לא אני צריך להגיע לזה, צריך לראות שהפסוקים מגיעים לזה, אבל הפסוקים מגיעים לזה.
אדוני המלך.
אבל מה שחשוב, וזה הדבר הכי חשוב בעצם, שהוא לפני כל המשחקי מילים, לפני הקבלות ולפני המבנים. קריאה צמודה. כלומר, אנחנו קוראים, ואני עכשיו עשיתי לא קריאה צמודה, אני רק שמתי לב לדברים שכבר אני ידעתי ששם. אבל בעיקרון צריך לקרוא ולנסות להציף את כל מה שעולה בראש. הרוב יהיה קשקושים מוחלטים, כי הראש שלנו כרגיל הוא מעוות. ובוודאי הוא לא מהתקופה הנכונה. אבל אנחנו מלאים את כל מה שעולה בראש. כשאתה תראה שמשהו מתחבר, אתה תשים לב. זה לא מסובך. ברגע שאתה תראה שיש פה פתאום איזה משהו עקבי שכל הזמן חוזר, או איזה משהו שאם אתה אוסף את הפיסות מידע שאתה אספת ככה, אז פשוט כל הציפור הולך לפיהם. אז אתה מתחיל לשים לב לאיזה כיוון מסוים שהעלילה מתפתחת לכיוון מאוד, או איזה עיקרון מסוים שהסיפור מנוי לפיו, או משהו כזה.
מי זאת חגית?
שלוש של דוד.
תודה. היא לא מופיעה בשמואל בשום מקום.
מופיעה. כי אמא של אדוניה.
כן.
מבחינה סיפורית.
השלישי אדוניה בן חגית,
יש ספר.
לא מופיעה מבחינה סיפורית, רק שלוש
של שמואל
מופיעות מבחינה סיפורית.
לא,
על ש... ארבע.
זאת אומרת, אני שמעתי את זה, שיש על שבעה נשים של עמודי תנ"ך, ואחד מהם זה חגית.
אהה, חגית היא אחת ממודי התנ"ך. טוב, בסדר.
אז אתה יכול לבדוק שם את
השם הלדית שהולכת.
אז אם כבר התחלנו עם בדיחות, אז בואו נמשיך. אז הוא עושה לו רכב פרשם, כמו שאתה עושה, ולא צובה במודי כך עשית, וגם אתה עושה מהר, וזה בסדר. עכשיו, אדוניה לא ממש מתכנן איזה משהו מיוחד, נכון? בינתיים. הוא רק מתנסה למרנים, לא. לא משהו מסוכן. ולא הצבא אביב מימם למור, מדוע ככה עשית? וגם הוא טוב תואר מאוד, ואותו ילדה אחר שלום, והוא דיבר עם יואב, יש לו מפלגה. יואב, אביתר, ויעזור אחרי אדוניה. ויש לו אנטיתזה, צדוק,
אופוזיציה.
נייר, אופוזיציה, אם אתה רוצה לקרוא לזה, אני לא חושב שזה אופוזיציה, בגלל שזה לא שהם עם מישהו אחר.
עם שלמה?
הם לא עם שלמה, הם לא היו עם אדוניה, זה מה שכתוב.
אנחנו רואים שהם עם שלמה.
לא נבחר
לאדם
הבא.
אז יפה, אז אתה לא יודע על שום דבר שנבחר, אז אתה אומר, למה שמישהו ייקח איזה כיוון? לחכה שדוד ידבר. יפה, הם לא היו עם אדוניהו, ואדוניהו זובח צאן ובקר אמרי, למה הוא עושה את זה עכשיו? ויזבח אדוניהו צאן ובקר אמרי עם אבן הזוכלת אשר אצל עין רוגל, ויקרא את כל אחיו בני המלך, ולכל אנשי יהודה עבדי המלך. כן, עכשיו אנחנו כבר מתחילים להתלבט עוד יותר. כי אם מקודם ראינו המלך, 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 גם פה אנחנו רואים את זה, אבל צריך לשים לב שזה מתחיל להיות עקבי מתי זה מופיע. כלומר, זה ממש בסוף משפטים כאלה. כאילו זה ממש בא לחדד את המילה המלך. זה לא סתם באמצע הסיפור. כן, והביאו אותה למלך. ופה אצלנו את כל אחיו בני המלך, ובכל אנשי יהודה עבדי המלך. עכשיו, כשהמלך מופיע כל הזמן בסוף הפסקאות, הפסוקיות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אז זה קצת מחזק את התחושה של המלך, 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 חוזר לי בראש כל הזמן. וכשאני מגיע על ההמשך, בא נתן אל בת שבע עם שלמה למור ואומר, הלא שמעת כי מלך אדוניהו בן חגית ואדוננו דוד לא ידע. עכשיו זה כבר מעניין, כי הוא לא קורא המלך דוד, הוא אומר אדוננו דוד. שזה משעשע, בגלל שאדוננו זה גם כן די דומה למילה אחרת שמופיעה. המלך לא ידע. אנחנו מתחילים לראות שדברים חוזרים. עכשיו, מה זה אומר? אני לא יודע.
לא יודע.
אבל מה שבטוח זה שאם אנחנו נתחיל עכשיו לראות שזה חוזר וחוזר וחוזר, אז אנחנו נתחיל להשתכנע. במקרה הזה אנחנו עוד רואים שזה חוזר וחוזר. רק חוזר.
זה לא ממש קשור, אבל למה הנביא מתייחס למלך בתור אדוננו? זה לא...
משחק מילים אדוניהו. סתם, אני לא יודע. יכול להיות שזה...
אין היררכיה בין נתן לדוד במובן הזה ש...
לא, לא, הנביא מדבר על המלך כהמלך.
כהמלך, אבל לא כאדון שלו, זאת אומרת...
המלך הוא אדון שלו כל עוד השם אומר לדברים אחרים, זה ידוע מאליו.
צריך לקחת בחשבון שהוא לא... בדרך כלל אמורים לקרוא לו המלך, זה בדיוק. צריך לקחת בחשבון במקום הזה, שבו פתאום כתוב אדוניהו ואדוננו, שאולי זה קשור. עכשיו אם אנחנו נראה שכל הזמן משחקים עם המשחק הזה של אדון ומלך ומשחקי מילים פה, אנחנו נתחיל להשתכנע יותר ויותר ויותר.
לא,
עכשיו...
לא שואל בכלל למה אינטרס זה להבקיע מעליו.
מה?
אפשר שאלה פוליטית, והתשובה הנכונה היא שכל הנביא הוא
נתין של המלך. הוא יכול להגיד לו דברים שהשם אמר לו, הכל. כל עוד השם לא אמר לו, אז הוא בן אדם ככל בני האדם.
עכשיו שים לב, עכשיו שלא...
אבל ההנחה היא שכל פעם שנביא פועל וזה מסופר לנו, אז הוא פועל בשליחות השם ולא בפני...
התשובה הנכונה היא שבפרק הזה זה בדיוק המקום שבו ההנחה הזאת לא ברורה בכלל.
שמה?
הפרק הזה זה
המקום... מה ההנחה? איזה נכון?
כשנביא פועל וזה מסופר לנו שהוא פועל ואין לנו ביקורת על הנביא... כן, הנביא תמיד הוא ה-good guy בסיפורים.
אז זו שאלה?
נכון, אבל זה לא אומר
שדנתי בסיפור הזה ארוכות ולא מצאתי שום פתרון לבעיה הזאת. לא נראה בכלל שהוא עובד בשם השם. למעשה מי שמזכיר את שם השם זה לא הוא. כי כל אחד אחר מלבדו.
יש פה מיום הנפשך מאוד מסובך של אם הוא עובד בשם השם למה הוא מסתבך, ואם הוא לא עובד
בשם השם לך תעשה. מה הוא בא אליה ואמר תלכי אליו, תעבדי אליו, תגיד לו כך, אני אבוא ואני אשלים. מין תככים ומזימות, הוא עובד כמו איזה חצרן. אז אני לא יודע מה בדיוק קורה פה, אבל אני מנסה עדיין לאסוף פה את העובדות הלשוניות אפילו, שמשחקות פה עם האדון ומלך, כי אני התחלתי לשים לב שכנראה יש פה איזה משהו שחוזר. עכשיו, לכי ובואי למלך דוד, כן? משמע שכשהוא לא אומר אדוניה, הוא יכול לקרוא לו המלך דוד. הוא לא אומר לכי ובואי אל אדוננו דוד. ואמרתי לה, אבל לא אתה אדוני המלך. נשבעת עליו, זה כבר מעניין, לא אתה אדוני המלך. כשיוצרים פה אתה מרגיש כאילו, אתה אדוני המלך, אז למה הוא אדוני המלך? אבל ודאי שיש המשך, נכון? השאלה, וזו עוד שאלה שצריך לקחת בחשבון, האם אנחנו צריכים לקרוא את זה לאט לאט, ולפני שאנחנו ממשיכים את המשפט, לחוש את מה שהיה כשהתחלנו את המשפט? למשל, בבת יפתח, כן? והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ומחולות, ורק היא יחידה. אנחנו אומרים לעצור ולהרגיש שהיא היחידה שיוצאת לקראתו?
אני מבין שזאת שאלה...
מהותית מאוד.
לא, זה
בטח. ורק היא יחידה, אתה מרגיש את הטרגדיה שהוא חוזר ממלחמה, והיא היחידה שמשבחת אותו בכלל. וכולם לא שמו עליו, למרות שהם אמרו לו שהם יהיו יד הראש, אבל הם לא ממש יוצאים לקראתו. יכול להיות. או שצריך לקרוא, ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן ובת. זה אומר שזה, זה, זה המשמעות של רק היא יחידה. עכשיו פה ספציפית, בגלל שגם אמרו לי את זה וגם אמרו לי את זה, אז יכול להיות
שצריך
את שניהם, כי אחרת הם אומרים, ואין לו ממנו בן או בת מלבדה או משהו כזה, למה להגיד שתי אמירות שונות. אז פה אנחנו גם מתלבטים. אתה אדוני המלך נשבעת לעמתך למור, כשלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יישב על כיסי. ומדוע מלך אדוניהו? הנה אתה מדברת שם עם המלך, ואני אבוא אחרייך ותניתי את דברך. כמעט לא קוראים לו דוד. למעשה בכלל לא קוראים לו דוד, רק המלך דוד הוא המלך. כן, אדוני דוד פעם אחת. ותבוא בת שבע אל המלך אחר, והמלך זקן מאוד, ואבישג השונמית משרת את המלך. ותיקות בת שבע ותשתחו למלך, ויאמר המלך, מלך.
כן, זה נפלא.
כן, זה בהחלט נפלא. כלומר, כשיש לנו פה פתאום שני פסוקים שמלאים במלך, ואז ויאמר המלך, מלך, אנחנו שוב מתלבטים האם זה מכוון או לא.
מה אמור להיות כתוב במקום זה?
מה?
מה
זה מה אמור להיות כתוב במקום זה? היה אפשר לוותר על זה. ותבוא בת שבע אל המלך, ותבוא... הרי מה הבעיה פה ספציפית זה? מה הבעיה? מה היתרון פה ספציפית? שכתוב לנו מפורש מה הוא אומר לה לעשות, ואז בוא נשווה את זה למה שהיא עושה. ופה פתאום מכניסים לנו את ויאמר המלך מלך. לא כתוב לכי יבוא אל המלך והוא ישאל אותך וזה. עכשיו יכול להיות שאתה תגיד, ואם אנחנו נצטרך אנחנו נגיד, שבסדר, מה אתה רוצה? הוא לא יגיד לה, לכי יבוא אל המלך דוד, וכשהוא ישאל מלך אז תגידי לו. לכי יבוא ותגידי. אבל באותו מידה גם באמת צריך לשאול למה צריך את המלאך הזה בכל סיפור שלו.
לא, אבל זה...
כי זה מה שקרה בסיפור.
כן, ומן הסתם, גם לפני שהיא הלכה לדוד, היא הלכה לשירותים שנייה, כי היא הייתה בלך. זה היה בסיפור.
לא, אבל זה כבר, זה לא חלק מהסיפור. אבל כשהיא אומרת משהו, בגלל להראות שהוא המלך...
אז פה אני לא יכול להיות יותר בוטה מזה. זה קשקוש מוחלט. זה שאתה חושב, אם אתה חושב שמה שכתוב בטקסטים של התנ"ך, של כשכתוב היומר, יש איזה טקסט מסוים שמישהו אמר. זה באמת מה שהוא אמר מילה במילה, אז אין לי לחלוק עליך קשות.
לא חייב שזה חייב להיות שזה מדיוק מה שקרה, אבל אם זה חלק אינטגרלי מהסיפור, אז זה לא... אני לא אחשוב למה זה מופיע בסיפור, כי זה מתאים לסיפור.
לא.
אבל אם זה לא נצמח...
אבל זהו. קטע שלם
בסיפור. הוא פשוט חלק אינטגרלי בסיפור, גם לא צריך אותו, אבל זה חלק מהסיפור.
אם נניח לא היה לי את כל אדוני המלך ואדוני המלך ואדוני המלך, ואז נגיד הייתה מגיעה ואומרת, אדוני המלך, אתה אמרת, אני לא הייתי שואל למה כתוב פה אדוני המלך. כי כשהיא באה ומדברת, אז רצו להראות שהיא לא מתחצפת. היא מדברת עליו כמו שצריך.
אפשר גם ככה, ואפשר גם ככה.
אני לא רואה שום דרך שיהיה קטע שלם, כאילו, לא איזה תיאור מסוים מול תיאור אחר, אלא שיש קטע שפשוט כולו הוא נוסף ולא יהיה לו סיבה. וזה משהו שצריך, שוב, זה משהו שלא רגילים לחשוב עליו כך. אבל ברגע שאתה מתחיל לחשוב ככה, אתה פתאום רואה שכל התנך מסודר מאוד, ולא סתם מביאים שום קטע. ודאי בספרות, כאילו בפרוזה, בסיפורים. אין דבר כזה. לפעמים אפשר ממש, כל פרט ופרט, ברגע שאתה רואה את המארג השלם, כל פרט נותן את הטון, ואם היית מאבד אותו, היית מפספס הכל. אז זה ודאי. עכשיו, זה משהו שההוכחה היא בדרך זה של בוא נראה אם זה עובד. אבל מלבד זה גם מבחינת הסברה. תחשוב על מי שכותב, למה הוא צריך לכתוב לי, ויאמר המלך מלך.
כמה רוחות אותו
לזה? לרב סמד יש תשובה ממש מעצבנת על זה, שנקראת מוסד הקריאה על המלך.
מה זה מה זה?
לא,
יש.
יש לו תשובה מאוד מעצבנת על זה, שנקראת מוסד הקריאה על המלך, שהיא אומר שהוא עובד...
מוסד הקריאה על המלך?
כן, שזה אומר שזה איזשהו...
שהוא צריך לומר מלך בשביל אפשר, כן, כן.
שזה הפורמליות שזה, היא קוראת לו, הוא אומר מלך, והוא לוקח מיורם.
מיורם?
כן.
לא, לא רק שם, אתה יכול למצוא בהרבה מקומות. עכשיו, אבל
שוב... באיזו רזולוציה אתה יורד עם הטענה הזאת שכל שם עם סיבה? המיסטיקנים יזילו את זה גם על הליכות.
בדרך כלל רזולוציה של תוכן.
לא אות.
שוב, אם אתה רואה משהו מיוחד, שהוא כאילו נראה מכוון, אז אולי גם עוד.
אבל רק שיש זיקה לתוכן. לא עוד שאין לה זיקה לתוכן.
לפעמים עוד תעשה איזשהו משחק כלשהו, שאם אתה תבין אותו, אתה תמיד תקשר לתוכן. אבל לא קשור לתוכן במהותו. כן, לא יודע מה שכתוב, כפרעו אהרון לשמצה בקמהם, והחליטו לכתוב לי עם היי את הפרעו, אז למרות שזה חריג לחלוטין בתורה, כן? אז קצת קשה לי להאמין שזה ביחד עם הברעה הוציאם, כן, רעה נגד בניכם, מה שחזל אומרים בקיצור. קשה לי להאמין שזה במקרה, שכתבו כמו פרעו וכתבו את הרעה ואת כל הדברים האלה ביחד. עכשיו, ככל שזה מצטבר, אז זה יותר משכנע, וככל שזה פחות, זה פחות משכנע. זה ככה זה עובד. עכשיו, פה כמובן אני רק עובר על הנקודה הזאת בלבד, של האדוני והמלך, רק כדי לראות האם זה עובד או משהו כזה, כי אני דן עכשיו בכלל בנושא של משחקי מילים. אבל בוודאי שאנחנו צריכים לעשות את כל הניתוח של כל הסיפור וכל זה, ואז לראות איך זה משתלב, ואז זה הרבה יותר משנה. כי אז אתה רואה איך זה משתלב. זה לא סתם כאילו, סתכלו, יש משחק מילים, עכשיו בוא נלמד את הסיפור. כן. עכשיו, אז יש לנו את זה, עכשיו, גם כשהיא מדברת אליו כמובן, אתה אומר לו, אדוני, זה, אתה, גם, זה אפילו לא משחק מילים, זה ודאי מכוון. כל הזמן שמדברים על המלך, אומרים אדוני המלך. אדוני, אתה נשבעת, מה זה?
גוף שני.
מה?
גוף שני.
ברור שזה גוף שני. אדוני המלך זה גם גוף שני. אני לא מבין, בוודאי. אבל למה לא נמצא אדוני המלך, כמו בכל מקום? ככה פונים המלך.
לא, בעצם לא מלך. עכשיו אדוני המערער על היותך מלך.
אולי? אולי. נכון? עכשיו בואו נראה מה היא אומרת. אתה נשבעת, והשם לוקח למתך, ואתה, כן, זה גם אני לכתוב.
אתה ואתה,
ואתה,
כן.
ואתה, הנה, אדוני המלך. עכשיו זה מוזר, מה זה ואתה, הנה אדוני המלך? סליחה. לא, בסדר, נכון, נכון. אתה, הנה אדוני המלך. ואתה, שזה לכאורה מוזר, ואתה, אדוני המלך, כן?
עין.
נכון? ואתה, אדוני אומר, כל הדעת היה אמור להיות כתוב עם א'. כתוב עם עין. עכשיו, זה לא רק זה. במקום אחר, עוד כמה פסוקים, שיהיה לנו את ה... ואתה עם א', היה אמור להיות ואתה עם א'. כן? בואו רק נסתכל, נראה על מה אני מדבר. ואתה, אדוני אומר, בפסוק כ'. כלומר, והוא עשה ככה, ושלמה עבדך לא קרה. ואתה, אדוני המלך, הנה כל ישראל אליך. עכשיו אפשר להבין זה גם עם א', אבל זה הרבה יותר רגיוני, כמו פתיחה לקטע, לשלב הבא של השיחה. ואתה, אדוני המלך, הנה כל ישראל אליך.
כן.
להגיד להם מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו. אנחנו רואים, אדוני המלך, אדוני המלך, אדוני המלך. זה לא אדוני. האדוני הזה ממש מוזר. עכשיו, יותר מזה, הנה, לא ידעת. ואם אנחנו נחלק פה, אז זה אדוני המלך ואדוני המלך. אדוני המלך, אדוני המלך, עיניים לא יכולים לעבוד. שזה כמעט, אם הם מכירים את הפסוק הזה, זה כמעט ממש מכוון לשם. אבל הסיפור ודאי מכוון לשם, זה נכון דיר. בקיצור, אנחנו נראה לי נתקלים ביותר מדי משחקים עם הדבר הזה. קצת קשה לי להאמין שזה לא משכנע. משכנע ברמת לפחות, נקרא לזה, העיצוב התת מודע. שעובר פה איזה משהו שכל הזמן מזכיר לנו את השורש מלאך ואת השורש אדון. עכשיו, שאלה כמובן מה זה אומר. אז למה הבאתי? זה לדוגמה, קודם כל, בעיקר הדבר המרכזי שהשתמשתי בזה, כי יש מסתכלים הרבה יותר טובים והרבה יותר משכנעים, אבל מקומיים. זה בשביל לראות התהליך. כן? אנחנו רואים איך אתה קורא ואתה מתלבט ואתה עובר וכולי. זה בעצם מה שקורה בכל לימוד שהוא. כן? מי שמנסה באמת כאילו לקרוא ככה בצורה כזאת, אז הרבה דברים יעלו וגם יפלו. כן?
שזה לפעמים נורא חבל.
אבל זה נורא, כן, אבל, אבל, ואז פתאום מגלה איזה משהו קטן שמחזיר את הכל. אבל לא יודע, לפעמים לא. עכשיו, הדבר הנוסף שרציתי להראות זה את הדברים הכל כך קטנים שזה מחשב. כלומר, הוא לוקח לחשבון את ואתה ואתה. עכשיו, מה זה ואתה ואתה? הרי זה אמור להיות ודאי ואתה, אדוני המלך ואתה. אתה, עם א'. ורד"ק עומד על זה, כן? הוא אומר פה ובפסוק הבא, פה זה ואתה שבתמורת אתה, ופה זה אתה תמורת אתה. כן? אבל למה החליפו את זה? עכשיו פה יש משהו אחר שנקרא אנפורה, ששני ההגדים מתחילים באותה צורה, כן, בניגוד לאפיפורה, שזה נגמר באותה צורה. כמו, ואחר להם במשיבים, מלאכתו אשר עשה, וישבור את ביום השבעים מכל מלאכתו אשר עשה. אז זה גם כן בא להשוות בין שני החצים. כן, כי אנחנו רואים, ואתה הנה אדוני המלאך, ואתה אדוני המלאך לא ידעת. ואם אנחנו משווים ביניהם, אנחנו עוד יותר מחזקים את ההשוואה בין אדוני המלאך לאדוני המלאך. כלומר, בין שני ההגדים אנחנו עושים עוד השוואות. וכך התהליך נמשך, כלומר, זה תהליך שכאילו לא לוקח שנייה. לא קוראים את הסיפור בצורה מהירה ומפספסים כל דבר, אלא קוראים את זה בזהירות ונסים להוציא את כל מה שאפשר. עכשיו, במקרה הזה באמת אני חושב שזה גם שכנע אם אנחנו נראה את הכל, אבל זה דוגמה אמרת. אז אוקיי, זה דוגמה אחת. עכשיו, רק כדי לסגור את הדוגמה הזאת, מה זה נראה לכם בלומר? לפעמים זה גם לא ממש אומר שום דבר, כלומר לפעמים זה פשוט אומר את מה שהוא, הוא פשוט מעצים את אותו נקודה. כל למשל אני חושב שזה גם ככה. מה זה יכול להגיד בעצם?
שיש פה שאלה מי...
כן,
מי
אדוני המלך? אתה בעצם משווה בין מי?
בין דוד לאדוניה.
דוד לאדוניה. אדוניה לא מורד בשלמה, אדוניה מורד בדוד.
וזה לא נכון.
ואולי אדוניה בכלל לא מורד. כן, זה בשביל זה צריך ללמוד ממש את הסיפור, מה הוא עושה? אבל בוא נגיד ש... מה זה? האם הוא מכתיר את עצמו כיורש? או שהוא מחכה שדוד ימות, ואז ברור שהוא יורש.
ברור שהוא יורש, כי הוא...
לא, כי הוא עושה את הסעודה הזאת, נכון?
נכון, הוא עושה את זה לפני...
אז בקיצור, הצליחו לעבוד עליך.
התשובה הנכונה היא...
הצליחו גם לעבוד על דוד, אל תדאג, לא כזה קטן. כלומר, כשאתה קורא את הסיפור הזה, אתה מרגיש שחוזרים לך פעם ראשונה על זה שהוא עושה את זה. ופעם שנייה, לכי תגידי שהוא עושה את זה, ואז בת שבע הולכת ואומרת שהוא עושה את זה, ואז אחרי נתן אומר שהוא עושה את זה. למה? וכל דבר, מילה במילה כמעט אותו דבר. למה?
כי הוא לא עושה את זה.
אז לא, אז קודם כל, כי באמת אם אתה משווה כל חלק מהחלקים, אתה רואה שיש הבדל. מה שהוא תכנן שהיא תגיד זה לא בדיוק מה שהיא אמרה. היא שינתה קצת, מסיבות טובות שלה. כן, ומה שהוא אומר זה משהו אחר גם כן. אבל שניהם אומרים משהו אחר ממה שקרה. כן? לא קרה שום דבר שתלוי במלאך אדוניהו. לא, הוא עשה מסיבה לחבר'ה. לא ברמה כזאת תמימה, כן? הוא עושה מסיבה למפלגה. הוא ודאי לא יזמין את החבר'ה שנגדו. כן? ומזה שהוא לא יזמין שלמה, הוא גם כנראה יודע שיש איזשהו משהו ברקע שיכול להיות חשד שהוא המלך הבא בתור. אבל הוא לא המליך את עצמו. אף אחד לא חושב שהוא המליך את עצמו. ולכן ברגע שהמליכו את שלמה, אז הם לא קמים ואומרים, המליכו את שלמה, בואו נעלה עלינו למלחמה. אלא, טוב, אם דוד המליך את שלמה, אז יקומו כל הקרואים וילכו לשלוט דרכו. כן? ואדוניה הוא מפחד, בורח לקרנות המזבח. מה קרה? אם אתה כזה מורד גדול, אז למה ברגע שאתה שומע שבכלל יש מישהו נגדך, אתה ישר מאבד את כל הכלים? אז בוא נגיד, זה לא כל כך פשוט מה בדיוק קורה שם.
זה פרק תחכני באופן נפלא, אבל...
זה פרק בית יותר, כי שם בכלל אדוניה הוא מת, כנראה בגלל ש...
בגלל שבת שבע לא מצחיק.
כי בת שבע לא אמרה את מה שהוא תכנן. כן? אבל זה סיפור אחר. אבל גם פה צריך לשים לב לכל פרט ופרט. כי באמת שקוראים את זה בפעם הראשונה והשנייה, אבל כשקוראים את זה ברצף, וקוראים את הסיפור ככה בבקיאות, לא שמים להם בכלל שזה שונה. כלומר, נתן מצליח לעבוד עלינו. רק צריך לשים לב מה בדיוק הוא אומר, ברגע שמנתחים את זה טוב טוב, אז מבינים מה בדיוק קרה.
נו, אז מה קרה?
אמרתי מה קרה.
מה שקרה זה שאדוניה התנסה למלוך. אחרי שדוד ימות. אבל בעיני נתן זה לא מצא חן. לא ברור למה.
ברור למה.
מה? למה?
כי הוא חושב ששלמה צריך למלוך.
אבל
למה הוא... בצורה כזאת זה לא ברור.
לא, למה הוא חושב ששלמה צריך למלוך.
כן.
בסדר, זה גם... האם זה מעצמו, האם זה מאשר, זה גם לא ברור.
אז יש פה מחלוקת גדולה מאוד, האם כשהם אמרו לו שהוא נשבע ששלמה ימלוך, הם עבדו עליו או לא. כן, כשאני טוען שלא יכול להיות, כשהם אמרו לדוד, אתה נשבעת, והוא יגיד לי, אוקיי, בסדר. כאילו, הוא לא סנילי, הוא רק קר לו. כן? וזה מה ש... זה המחלוקת. האם... כתוב דוד זקן בה בימים, אז הוא גם היה סנילי. ואפשר לעבוד עליו ולהגיד לו, שמע, אתה נשבעת.
שמע, נראה, טענה יותר טובה היא, אפשר לעבוד עליו ולהגיד שאדוניהם הולך, אז אפשר לעבוד עליו ולהגיד לו שהוא נשבע.
לא נכון.
למה לא?
מה, כי אדוניהם הולך, זה פשוט עובדה שעכשיו קורית, שהוא יכול...
אבל זה לא עובדה שקורית, זה עובדה שאפשר לפרש אותה ככה.
נכון, אבל זה לא שיכול לבוא לבן אדם ולהגיד לו, אדוניהו, אתה מורד. אי אפשר. אתה יכול להגיד לדוד שאדוניהו מורד, הוא יאמין. כן, כשהוא יושב לו במיטה שוכב ולא יכול לבדוק את הדברים, והוא יכול רק לשאול, באמת הם נאספים שמה, ויגידו לו כן. כן? אבל כשאתה בא לדוד ואומר לו, שמע, אתה אמרת, זה קצת צריך עזות מצח בשביל זה. כן?
אבל זה...
מה גם שבן אדם סנילי?
כן.
זה לא אומר שהוא אומר, טוב, בסדר. זה אומר שהוא בטוח מה שהוא זוכר, הוא פשוט לא יודע את זה. כן? הוא לא יודע מה הוא זוכר. כן.
למה נתן מאשים את דוד בניסוח שלו?
אנחנו מתחילים ללמוד את הפרק הזה,
זה פרק נפלא, אין צריך ללמוד אותו.
אבל לא, אבל ניסינו קצת לדון במשהו יותר זה, בקטע של משחקי מילים או משהו. עכשיו, למה לקחתי דווקא את המשחקי מילים להתחיל איתם? כי בעצם הבחירה של המילים מאוד משמעותית, כן? אני לא יכול לצטט כל כך בצורה טובה את מה שנאמר על זה, אבל יש הרבה דיבורים על זה שהיצירה הספרותית, ודאי בתנך, היא משהו שאי אפשר לכתוב בצורה אחרת וזה יעביר את אותו מסר. כלומר, אם אתה תשנה משהו, זה יעביר מסר אחר. כל פרט שנמצא שם מעביר את המסר, והמבנה והתוכן והצורה והבחירה של המילים האלה והאלה מעבירות תוכן מסוים. דיברנו על זה שהבחירה של הפעלים אצל רות ונעמי שם, שהיא אומרת לה לרדת לגורן, בחרו את כל הפעלים שטעונים מינית. היה אפשר להגיד זה בצורה תמימה הרבה יותר. תרדי, כן, ותהיה לידו שם, והוא יגיד לך מה תעשי. אבל לא, בחרו פשוט איזה שישה פעלים אחד אחרי השני. שכולם מיניים לחלוטין. הבחירה של המילים מאוד משמעותית, הבחירה של הפעלים, של השמות, של כל דבר באיזה משמעותית, ולפעמים גם הברירה שלהם ביחד. כן, או כל מיני דברים כאלה. איזו דוגמה הייתה שמאוד מתאימה? כן, מה שכם עשה לדינה?
תפס אותה ועינה אותה.
כן, וישכב אותה ויענה, כתוב. וישכב אותה זה כבר נשמע ככה בוטה, אבל כתוב ויענה. זה כבר הופך את זה ממש לאונס ברור. נכון, מבינה אותה. עכשיו, יש התלבטויות האם באמת עינה זה באונס או משהו כזה. אבל שכתוב, כשיעקב שומע, כן, מה הוא שומע? שומע כי תינמי את דינה ביתו. לא כי שכב אותה ולא כי עינה את דינה ביתו. לא כלום. כי תימא את דינה ביתו. והאחים?
זה עזרה אם זה לא...
מה?
לא, זה בין.
כן, ובאנו במרמה וידבר, או אשר תימא את דינה אחותה. תומה. למרות שזה, שבמקומות אחרים, כי נבלה עשה בישראל ישכב את בת יעקב וכן לא יעשה. אז בתואר בצורה של ישכב, נכון.
בסיום הסיפור, אבל הם מדברים על זה בזנות, כאילו שלא, אין לנו בעיה עם זה שזה יקרה.
נכון.
זה לא קרה בצורה ראויה.
לאו דווקא. תלוי, זה פרשנות כבר. אבל אני די בטוח שאנחנו נשתכנע כולנו, שזה שבחרו במילה תימא לתאר את מה שהם ראו, זה ודאי בגלל שהם אומנם קרה משהו מסוים אובייקטיבית, אבל סובייקטיבית הם רואים את זה כתימא את דינה. נכון? זה עברנו עכשיו לדבר מנקודת המבט שלהם. זה כבר לא מתאר את נקודת המבט האובייקטיבית של המספה, במקרה הזה הקדוש ברוך הוא, אלא את הנקודת המבט שלהם, הם ראו שהוא תימא את דינה ביתם. את דינה ביתו או אחותם. עכשיו, הבריאה של המילים ממשיכה בכל מקום שהוא, כן? הקשר של המילים גם אם אנחנו הולכים לפי שיטת הבחינות למשל, אז אנחנו רואים שסיבה למה בוחרים בשם אלוקים להשתמש במילים שמות, וכולי וכולי. וזה ככה לא נגמר, אין סוף, כי כל מילה צריך לדון בלמה בחרו בה. אבל זה, פה מגיעה השאלה יותר קשה של, רק שנייה, אז איך אתה יודע כאילו לשאול, רק שנייה, מה היה יכול להיות כתוב אם לא?
אתה חשוב בכל מיני כיוונים.
לא, אז נראה לי שזה באמת אי אפשר לשאול שאלה כזאת. אנחנו נקרא, אלה תודות שבאים ואת בבריאם ביום עשות, אז אנחנו לא נשאל כאילו, למה לא כתוב ביום יצירת, משהו כזה, או בשורש אחר. אבל אם אנחנו נראה שמופיע כל הזמן שורש אחיו, ופתאום מופיע תימא, אז זה חריג, בתוך המכלול, בתוך ההקשר. כלומר, שיש לנו למה להשוות, אנחנו יכולים לדון בזה בכלל. כן, ואז נראה יותר רב. אז זה בעיקרון, מה עוד אפשר להגיד בעצם על העניין הזה? רק להביא דוגמאות, אז...
עכשיו תדבר על דקונסטרוקציה.
על מה? אני לא הולך לדבר על דקונסטרוקציה.
למה? זה גם שיטה, זה גם חלק מהניתוח, לא?
הוא אמר לך למה.
כי זה כפירה.
לא.
זה מה שעברת.
נכון, זה לא הסיבה. כן, כן, בואו, זה לא הסיבה. זה פשוט יותר מדי בעייתי לדבר על זה. דקונסטרוקציה זה לא משהו שאתה מדבר עליו. זה משהו שצריך לחקור אותו במשך הרבה זמן כדי להבין בכלל מה זה דקונסטרוקציה. כן? כמו כאילו, דבר קצת על פוסט-מודרניזם.
אבל יש איזשהו בסיס על...
אני חושב שכל ניסיון שלך עכשיו להגיד בכלליות, דבר על פוסט-מודרניזם, תסביר לי מה זה, יעורר כאילו גיחו. זה יהיה מאוד... לא, זה לא. זה מורכב הרבה יותר ממה שנראה. לדקונסטרוקציה זה גם כן מורכב, מה גם שזה לא כל כך פשוט. אני לא אוהב את הרעיון, אני אוהב את הניצול הציני של הדקונסטרוקציה למטרותיי האישיות, כן, כמו תנ"ך. אבל
בסדר. על מה יש לך נגד דקונסטרוקציה?
במובן הפילוסופי שלה זה בדי כפירה.
מה זה תמיד?
אז אנחנו לא נדבר על זה, כי זה דיון ביני ובינך, וזה לא קשור. כל האנשים בשיעור רוצים לשמוע משהו אחר.
נו, יונתן, מה אתה רוצה לשמוע?
אני רוצה לשמוע ניתוח של פרק א' במלאכים א', נראה לי תלך מעניין.
טוב, אז התחלנו מהיחידה הקטנה. אז רק נגמור עם המבנה. כן, אם אנחנו כבר מדברים על זה. רק כדי לסגור את העניין הזה. בואו נגיד ככה. מה אנחנו רואים אחרי זה שקורה? באמת היא מגיעה, וכתוב בפסוק הזה. והנה עודנה מדברת עם המלך, ונתן הנביא בא. ואז ויגידו למלך למור, הנה נתן הנביא. אל תגיד לי שזה לא מיותר. זה סתם ככה, אבל לא נדון בזה, אבל... ויבוא, והנה נתן הנביא בא. ויגידו למלך למור, הנה נתן הנביא. ויבוא לפני המלך, וישתחו למלך על הפעם ארצה. ונתן הנביא בא, ויבוא לפני המלך, זה כבר לא צריך את זה, כן? ונתן הנביא בא, וישתחו למלך על הפעם ארצה. ויאמר נתן, למה צריך להודיע על בואו ושהוא ישתחווה? הייתי מצפה אחרי שיודיעו על בואו, שדוד יגיד יבוא. ויאמר המלך יבוא, כן? אבל לא, זה לכאורה מיותר לחלוטין. עכשיו דברים כאלה צריך לתפוס. יכול להיות שאנחנו אחרי דיון וחשיבה נגיד, צודקים, זה באמת סתם. וזה לא סתם, זה חלק מהייצור של הסיפור סתם במובן הספרותי. אבל חייבים לשים לב לזה. כלומר, שיש פה איזה קטע בעלילה שהוא לכאורה לא מוסיף שום דבר להתקדמות העלילה. כשאתה תספר לנכדים שלך את הסיפור הזה, אתה לא תספר, ואז אמרו שנתן הגיע. כן? זה פרט מיותר, הוא לא מקדם את העלילה בשום דרך. זה לא יעזור לי כדי להסביר אחרי זה בסוף מה קרה, איך הגענו בזה שקרה מסוף, משהו והוא מסוים. בכל אופן, בדיוק היא מדברת עם המלך, ועוד תוך כדי שהיא מדברת עם המלך, נתן מגיע. ואז הוא אומר דברים שונים, ובסופו של דבר זה משכנע את המלך, ויקבע המלך ואמר, חי השם אשר פדה את נפשי מכל צרה. כי כאשר נשבעתי לך, והשם אלוקי ישראל לאמור, כי שלמה בניכם לא אחריי, ויושב כי שנתתי, כי כן אעשה היום הזה. כן? ואז הם עושים את זה, וכתוב משהו כזה. הוא אומר לבניהו, ולצדוק, ולנתן, ולבניהו, קחו עמכם את עבדי אדונכם, וירכבתם שלמה בני, ותמשכו אותו, ואמרתם יחי המלך שלמה, ועליתם אחריו, ובא וישב לכיסי, והוא ימלך תחתיי, ואותו ציוויתי להיות נגיד על ישראל ועל יהודה. אוקיי, אז יש פה תיאור של דוד שמצווה ציווי מה לעשות למלאכה של שלמה. ואז יש הפסקה. ויען בניהו ובן יהודה את המלך ויאמר אמן. כן יאמר השם, אלוהי אדוני המלך. כאשר היה השם עם אדוני המלך, כן יהיה עם שלמה. ויגדל את כיסו מכיסא אדוני המלך, דוד.
המלך דוד.
כן, שמת לב לדוד שתקוע פה פתאום. אלוקי אדוני המלך. כאשר היה השם עם אדוני המלך, כן עם שלמה ויגדל את כיסו מכיסא אדוני המלך, דוד. יש פה תחושה של צרימה כשקוראים את זה בצורה מסודרת.
לא,
אוקיי,
אתה עכשיו הפסקת בין המלך דוד.
לא, 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 לא. אתה לא יכול להמשיך אדוני המלך דוד אחרי שלוש אדוני המלך.
למה לא?
אתה מרגיש פה קצת מוזר.
למה?
אני יכול לתת דוגמה אחרת, אבל עוד מעט. בסדר, איתה אנחנו נסיים. אל תשתכנע פה, אני גם לא משוכנע פה, אבל כי אין לי יותר מדי, לא רואים מה זה נותן. אבל לא משנה, יכול להיות בגלל שהוא אומר שהשם יהיה עם שלמה, וגדל את כיסו מכיסא אדוני המלך, זה נשמע כאילו הוא יותר טוב ממך. שהוא יגדל את כיסו מכיסך. ואז הוא מוסיף, לא, אדוני המלך דוד. כאילו, אתה המלך אבל. אז לא יודע, אולי יכול להיות.
זה הקטע שעכשיו, כשהוא החליץ את השלמה,
אבל פה זה לא משכנע. אבל פה אנחנו לא משוכנעים, אז חבל. עכשיו הוא מברך אותו ואומר, אמן, ככה השם יעשה. ואז מבצעים את מה שלפני שנים אמר. וירא צדוק הכהן ובניהו, והמליכו אותו ומשכו אותו, ואמרו, כל העם יחי המלך שלמה. כן? כלומר, יש ציווי של דוד וביצוע. אבל באמצע יש לנו משהו תקוע, שלא ברור למה צריך אותו. למה באמצע אדוניהו צריך להסביר, לא אדוניהו, בניהו צריך לבוא ולומר, אחר כך בניהו בן יהוידע. כן? שזה, שאם אנחנו שמנו לב לאיזה שורש ידע שחזר פה, אז אולי זה שהשם יודע זה, זה, זה משהו משמעותי כשדוד לא יודע. אבל בכל אופן זה מעניין שפעם ראשונה שאנחנו שומעים בכלל את השם, כן? לא כי אתה נשבעת בהשם, אלא שבאמת השם פה הוא זה שמנהל פה את העסק, זה כאן. ואומר, אמן, כן יאמר השם. כלומר, אמן שככה באמת השם הוא יחליט. כלומר, שהשם יקבל את המלאכה הזאת כהמלאכה אמיתית. שהשם יקבל את שלמה כמלך הבא. כאשר היה השם עם אדוני המלך, כן יהיה עם שלמה. וגדל כיסו מכיסא אדוני המלך דוד. למה אנחנו צריכים את הברכה הזאת?
כדי שנדע שאין אדם מתקנה לעובד על מידו ולא עובדו.
צודק, זה יכול להיות סברה מעניינת. אבל זה עדיין קצת מוזר. אבל מה בעצם הברכה הזאת אומרת? מבחינת הסיפור, לא קראנו אותו בעיון כדי שממש תרגישו שיש פה חידוש. אבל אני אומר לכם, יש פה חידוש. וגם אם אני אגיד לכם את זה עכשיו, אני חושב שאתם תשימו לב לזה, שהוא מכניס פה את השם. השם פה הופך להיות השחקן הראשי בברכה הזאת. השם יעשה את זה, השם יקבל את המלכות הזאת. כל עכשיו היה פה, הנביא עצמו אפילו היה תחכן גדול, כן? והשם לא נמצא שם אפילו כשהנביא איתו פועל. פתאום בניהו בא ומכניס את השם לסיפור בצורה מאוד בולטת. וזה בין ציווי לביצוע כשלא צריך את זה בכלל. למה צריך את הברכה הזאת? מן הסתם הוא ברך אותו. למה צריך לספר את זה? עכשיו, אם אנחנו מדבר באמת על איפה זה תקוע, כן, יש לנו פה ציווי, יש לנו ביצוע, ויש לנו ברכה באמצע. נכון, הברכה הזאת היא, כמו שאמרנו, מאוד מאוד חריגה. הציווי ממש מקביל לביצוע, זה אין ספק, נכון? עכשיו, מה שמעניין, זה שאם אנחנו נמשיך, אנחנו נראה עוד הקבלות. כלומר, מה קורה עכשיו, אחרי שהם מסיימים את כל העניין הזה? באמת, ונראו כל העם יחי המלך שלמה, ויעלו כל העם אחריו, והעם מחללים וחללים, ושמחים שמחה גדולה, ותיבקע הארץ בכל עם. מה?
לא, אני פשוט חושב על זה שהם שמחים, שמחים, והארץ נלקעת.
כן. וישמע אדוניהו, וכל הקרואים אשר איתו, והם כאילו לאכול. עד עכשיו אנחנו היינו ב... כן, הסיפור היה בחצר המלך וכו'. פתאום הסצנה עוברת למה קורה עם אדוניהו בכלל. שזה היה מזמן. כן, אנחנו פה מזמן לא היינו שם. ואז כל הקוראים אשר איתו שומעים את זה, והם כאילו לאכול, לפחות יצאימו לאכול. וישמע יואב את כל השופר, ויאמר, מדוע כל הקריה אומה? כן, הוא שואל, למה כל הקריה אומה? עכשיו, הוא עוד, תוך כדי שהוא מדבר, עודנו מדבר, והנה יונתן בן אביתר הכהן בא.
עודנו מדבר, אמרנו משהו על זה.
נכון. כלומר, מקודם, כשניסו שכנע את דוד, שדניהו מולך, ושזה טה-טה-טה-טה, אז היה כתוב שם גם כן, בת שבע בא אל המלך, ואחרי זה, עודנה מדברת עם המלך ונתן לנו ליבה. כן, תגיד, עודנה מדברת עם המלך ונתן לליבה. ואז פה, גם כן, בסיפור השני, כלומר, פה זה ב, נקרא לזה במפלגה של שלמה. במפלגה של אדוניהו אנחנו גם כן שומעים ש... שומעים על מה שקורה בסיפור בצד השני. כן, במפלגה השנייה. וגם כן מטפלים בעניין, ואחד מדבר, ואז השני עודנה מדבר והשני בא. כן,
איך
זה כתוב פה,
ועודנו
מדבר.
ויהיה נתן בן אביתר הכהן בא.
הנה, הנה. נתן בא. כן, עכשיו, בכלל הביטוי עודנו מדבר וזה בא, זה לא רגיל כל כך בתנ"ך, זה לא כאילו משהו שאני מקביל עכשיו בין וילך אל האב לבין וילך אל האב. זה די ביטוי גם ארוך וגם חריג, והוא נמצא פה.
הוא מופיע ב...
איוב. כן, עוד זה מדבר וזה בא, נכון? זה כל המקום שם.
גם בברכות, לא?
לא, שם זה משהו קצת שונה. שם כתוב, מדי אח יצא יצא מפני יצחק אביו, ויסע אחיו בא מצדו. עכשיו, זה לא רק הפסוק הזה מקביל, כן? כל מה שקורה פה, זה שהצד אחד שומע על מה שקורה במחנה של הצד השני, ואז הוא מגיב למאורעות. כלומר, זה לא סתם. בסיפור, בהתחלה גם כן, אדוניהו בא ועושה את מה שקורה שם, ו... הם שומעים על זה, כן, לא שמעת כי מלאך אדוני המלכים, והם מטפלים בעניינים. כלומר, גם התוכן הוא במידה מסוימת דומה. רק שפה צריך להיזהר, כי מה שעשיתי עכשיו זה בעצם לתאר את זה במילים שלי בצורה שזה יתאים. כן, צריך לראות שזה באמת...
גם פה התוכן ממש דומה, כי יש לך אם תסתכל. הדבר הבא זה ויאמר אדוניהו, בוא. זה הרי מה שהיה חסר לך בצד השני.
יפה. אוקיי, טוב. אולי, השאלה מה אפשר לעשות עם זה. כלומר, עד כמה מה זה אומר, אבל לא יודע. אולי. עכשיו זה מעניין, כי מה יונתן בא ואומר לאדוניהו? שימו לב, ויען יונתן ויאמר לאדוניהו, אבל אדוננו, המלך דוד, המליך את שלמה. שוב אדוננו. אחרי אדוניהו. אבל הפוך. כלומר, אותו דבר שקרה פה, קורה עכשיו פה. אבל הפוך. כלומר, שהפעם, כאילו, אבל אדוננו המלך דוד, לא ידע במקרה הזה. אדוניהו המלך דוד המליך את שלמה. כלומר, הוא כן ידע והוא טיפל בזה, ועכשיו אנחנו אכלנו אותה. כלומר, שמים לב איך הכל התהפך. וכמובן, זה התחיל בזה שמתנסה למור אני אמלוך, כן, וכל הסיפור של ההתחלה. מתנסה למור אני אמלוך. ובסוף הוא בורח. בורח, מפחד. כתוב מפורש, מפחד, כן? כלומר, ואדוניהו ירא את המלך שלמה.
אבל כן. באמצע יש את הברכה, אז זה לא בדיוק לפי הסדר.
שעשימו לב גם ששלמה, איך קוראים לו? קוראים לו המלך שלמה?
שלמה, שלמה.
מרגע שהוא מתחיל לפעול כדמות ראשית, בפסוק נון א', נון כבר, וחרדו וקום זה, ואדוניהו ירא מפני שלמה, ויקום וילך ויחזק במקום המזבח. שלמה. ויגד לשלמה לאמור, מה מספרים לשלמה? הוא בורח מפני שלמה. מה מספרים לשלמה? הנה אדוניהו ירא את המלך שלמה. כן? כלומר, הוא ירא מפני שלמה, אבל מספרים לו שהוא ירא מפני המלך שלמה. כי זה נשמע קצת יותר טוב. אבל ברור שהוא לא באמת ירא מפני המלך שלמה, כי הוא לא תופס אותו כמלך, נכון? ואנחנו נראה בפרק ב' כשהוא באמת ננסה לתפוס את זה שוב.
כן, הוא אומר, ישבה לי כיום המלך שלמה, אז ברור כן. שלא אגיד את זה בגלל ש...
ברור, עכשיו לא, אז הוא אומר, וישבה לי כיום המלך שלמה אם ימיתי לדוב בחרב. ואז הוא אומר שלמה, אם יהיה לבן חי, לא ייפול משערתו הארצה, וראה את המצוות ובד. וישלח המלך שלמה וירדו מעל המזבח, ויבואו וישלחו למלך שלמה, ואומר לו שלמה הולך לביתו. שמים לב שיש ממש בחירה מתי להגיד כל דבר. לפעמים זה ככה מקרי או לגימון, אבל הרבה פעמים זה ממש בדיוק במקום. עכשיו פה זה יוצא ממש את המבנה המהופך, מה שאנחנו ראינו עכשיו. כן, ובהתחלה הוא חושב שהוא ימלוך, אחרי זה הוא אומר שהוא ימלוך, בוא נגיד מתוך זה אפשר לחשוב שאולי הוא לא חושב ששלמה ימלוך, כן, הוא עדיין רוצה למלוך. רק שזה מעניין שיש בפתיחה של הסיפור איזשהו קטע על אבישי ושלומית, נכון משהו לא ברור כזה? שאין לו פה הכבלה.
יש לו, אבל הרבה אחר כך.
כלומר, אחרי זה אולי יהיה לנו עם הדבר הזה,
יש חזרה לברכה בממזיין ומחת.
סבבה.
אז כאילו אקבל, אתה מנסה לשים את הברכה באמצע, אבל לא, זה לא, לא, גם היא מקבילה לברכה.
אבל בברכה
וזה
עצמה...
וזה ממש, אם תסתכל את ה...
לא, 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 לא.
זה
לא.
כמה פסוקים יפים.
אבל הברכה עצמה לא, כתוב, לא כתוב בנייהו מברך, ולא כתוב את אותו תוכן שהוא מדבר.
וגם בא...
זה דומה, אבל זה לא לגמרי. זה
אומר עוד ייטב אלוהים את שם שלמה משמך, וגידה לכיסו מכיסך, הכל זה בדיוק מה ש...
ושתוך המלך למשכב. כן, אבל שים לב להבדל המרכזי. מה היה מיוחד בברכה כל כך שאני חיפשתי?
שזה שם השם.
בא השם, והוא זה שיקבל את מלכות שלמה. והוא יגדל את כיסו מכיסו דוד דוד. זה העיקר פה. ובניהו בן יהוידאו זה שאומר את זה. בניהו בן יהוידאו.
בסדר, הנה, וגם ככה אמר המלך, ברוך השם אלוהי ישראל, בסדר? אז הנה, שם
השם. המלך, כן, אני אומר, אבל בהשוואה לברכה שאתה מדבר עליה, שם דווקא לא כתוב את זה. אפילו לא כתוב השם. יתב השם את שם שלמה משמך. כתוב את זה בצורה הרבה יותר מצומצמת, ויתב אלוהים את שם שלמה משמך.
כן, אם אתה רוצה, בכתיב זה ממש אפילו, נורא. בכתיב זה אפילו יותר, בכתיב זה יתב אלוהיך.
כן, כן.
זה בכלל...
בסדר, לא יודע אם זה כזה.
מה עם אלוקי? ברוך השם אלוקי של השם נתן להם ושבע כיסא.
נו באמת, סתם.
כן, לא, חשב, אולי זה מה שנתן רצה.
מה?
שנתן להם ושבע כיסא. אבל בזמנו אני חשבתי אולי באמת זה המכוון. מה זה נתן היום יושב על כיסי? נתן לי היום בן יושב על כיסי. זה מה שבדרך כלל כתוב, יש עוד כמה מקומות שמופיע דבר כזה. אשר נתן היום יושב על כיסי, זה נשמע מאוד מוזר. אבל אני לא סגור על זה, זה שם קשה להוכיח.
מה האינטרס של נתן בכל הסיפור אבל?
לא ברור, נתן הוא הדמות הכי מוזרה פה, לא ברור מה הוא רוצה מכם.
והוא מניע את כל הסיפור, לא, אבל שמע, כשאני חושב...
מה אם תאמר שבתור נביא זה מאוד חורה לו שהמלך יפר שבועה שהוא נשבע בשם השם? הוא רוצה לדאוג שהמלך יעמוד בשבועות שלו, כמו שירמיהו דורש מיושיהו לעמוד בשבועות שלו.
אמר את זה ככה.
לא, אבל...
אם המלך נשבע, אז לא מסובך לגרום לו
נשבעת.
וזה פה הצד החזק של האלה שאומרים שבעצם דוד הוא סנילי והוא לא נשבע ולא כלום. ושזה יכול להסביר למה הוא צריך לעבוד עליו. למה צריך לעשות בצורה כזאת. כאילו... הוא לא באמת נשבע. כן, אז הוא לא יכול לבוא אליו בשם השם, אלא אתה נשבע, אתה צריך עכשיו לעשות את זה. כן, אתה לא יכול לומר בשם השם בנבואה. זה לא נכון. כן, הוא רוצה ששלמה יהיה המלך, אבל אין נבואה על זה. אז הוא פועל ככה זה, אבל אני חושב שזה לא
חכם. לנתן יש אבל עבר בכלל של פעולות מוזרות. כאילו, נגיד סיפור בניית המקדש.
לא הלך לו כל כך.
לא,
משהו ואז אחרי זה שומר לו, לא.
אין לי, אני לא חושב שיש עוד נביא שהשם מתגלה לו ואומר לו, מה אתה אומר, דברים כאלה? ומה יש לו?
כי השם ממה?
כן, אחר כך הוא בא, קורא לשלמה ידידיה, חוזר הביתה. גם, כאילו, לנתן, לא, יש מוטיב של חוסר ברירה.
מה המטרה של הדבר הזה? אני עכשיו עברתי לסיפור, וניגשתי פה את הברכה. נניח בזה, והשתכנענו. במקרה הזה אני לא בטוח בכלל. אבל נניח והשתכנענו, אבל אני מדבר בעיקר על שיטת הפעולה. עכשיו, אם באמת זה נכון, ונניח הציווי והביצוע מאוד משכנעים. אתה רואה ציווי, אתה מצפה שיהיה ביצוע. ככה זה בכל התנ"ך.
עדיין הוא מדבר
גם בעצם. מאמרים שלמי נכתבו על ציווי וביצוע בתנ"ך. מה כזה? זה משהו שהוא די ועודנו מדבר, אני חושב את זה משכנע, בעיקר לאור זה שבאמת מספר איך הם גילו על מה שקורה בסיפור השני, במפלגה השנייה. כלומר, זה מתאר את הצד שלהם ואת הצד שלהם. וכמובן שהפתיחה והסיום זה תמיד, בכל סיפור יש את זה. פותחים באיזה קטע מסוים, ואיך בסוף הגענו לסוף האחר. כן? איך בהתחלה יצחק רצה לברך את עשיו, ובסוף הוא מברך את יעקב.
בסוף,
באמצע.
אני
לא בטוח. אני די בטוח שזה בסוף.
באמת, אז כל הסיפור של עשיו אומר, תן לי עוד ברכה, וזה לא שייך לסיפור.
זה הברכה לא נכונה. הברכה זה הברכה
של... זה לא סוף הסיפור, הסיפור ממשיך שם, עד שהוא רוצה לברך את עשיו, והוא מברך את עשיו, זה אפילו יותר טוב.
אני עוד שנייה אגיד לך למה זה, אבל מה שחשוב, אם זה נכון, אז זה מאוד מחדד את הברכה כמשהו חשוב בסיפור. כלומר, אני יכול לקרוא את הקטע הזה ולומר, נו, שם בסדר, אבל כשאני רואה שכל מה שהסיפור אומר, הוא מתחיל בחצי הראשון ומשלים את עצמו בחצי השני, וזה מאוד מחזק את המרכז. אם זה נכון. וזה, אם זה ככה, זה ידוע לנו כדבר מאוד מוכר בתנ"ך, שיש מבנים חייסטיים, ואז לא צריך יותר להסביר על זה. הדבר האחד המרכזי שזה עושה, זה מחדד את המרכז. ואז הוא אומר בעצם, כל העניין הזה זה השם רצה, שזה בסיפור הזה קשה לראות, נכון? אז זה מאוד מחדד את זה עכשיו. ודבר נוסף, זה מראה לנו את המעבר מפה לפה, איך ההיפוך הזה. בהתחלה היה ככה, ואיך הכל יתהפך. בהקבלה ישרה זה לא יהיה היפוך, זה יהיה אחד מול השני. פה זה ממש מראה את ההיפוך, איך בהתחלה היה ככה, ובסוף הכל יתהפך. כל מגילת אסתר תהיה בנויה ככה.
איפה המהפך?
איפה?
במגילת אסתר. מה? נו, מה המרכז של מגילת אסתר?
לא יודע, כנראה הסוס.
הסוס?
הסוס.
לא הנדודים?
מה?
לא בלילה ההוא כאילו?
כן.
אה,
זה הסוס.
לא, כי זה... הסוס זה כבר מול...
לא, סוס זה מה יצא. אבל יפה, אז זה הכל. טוב, זה כבר עברנו בדקה או שתיים את הזמן, זה לא משנה. אז זה בעיקרון, שוב, מה שבעיקר אני מנסה להראות, להראות שיש משחקים מדהים זה לא חוכמה גדולה, להראות שיש מבנים זה לא חוכמה גדולה, זה בסדר, מכירים את זה, כולם היו בכל מיני שיעורים מוזרים כאלה. השאלה היא מה עושים עם זה כדי שיגיע למשהו אמיתי. זה כדי להגיע לאמת, ולא להגיע לחרטוטי שכל. זה קורה הרבה בניתוח ספרות. ופה הבעיה, כלומר, איך מנתחים את כל הסיפור בצורה זהירה, ולבדוק מה חייב להיות. פה עשיתי את זה בצורה מאוד לא זהירה, רצתי את הכל. צריך ממש לבדוק דבר דבר, מה מתחבר ולא מתחבר, מה באמת הסיפור בלומר, והאם זה משתלב עם זה. זה תהליך אני אומר לכם את זה כאילו אני מסליח, אני רק פשוט מנסה לעשות את זה, אבל הרבה פעמים זה לא הולך. סיפורים שלמים שאני לא סגור להם בדיוק מהסיבה הזאת, כי לא תמיד אפשר לשים את זה בוודאות וכל זה. אין ספק שמי שלא לוקח את הדברים האלה בחשבון, אז הוא בטוח לא מבין נכון. אי אפשר להבין נכון אם אתה לא שמת לב לעובדות שיש בתוך הסיפור. טוב.